מלאכים ב', עמוד 641 בתנ"ך, פסוק 24. אוי משכנה, היא רוצה, רק היא לא מסכימה עם מה שנאמר.
לא נאמר כלום, לא
התחלנו. ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומעבה ומחמת וספרווי, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. זה הסיפור של הקוטים. למה הקוטים נקראים קוטים? כי הם באו מקוטה, נכון? איפה זה קוטה? קוטה זה בקורדיסטן. יש מקום הנקרא קוטה, ולפי חז"ל קוטה היא אור כסדים. אור כסדים, מה? זאת אומרת, מה שהארכיאולוגים אומרים, שאור כסדים של אברהם היא אור שבמסופוטמיה הדרומית, באזור קווית בעצם, חז"ל לא קיבלו את זה. חז"ל אומרים שאור זה קוטה שבצפון מסופוטמיה, נכון? ואז אפשר להבין מה פתאום מאור כסדים משפחת תרח יוצאת לחרן, כי זה קרוב, מאור כסדים לחרן. מה שאין כן, אם זה אור הדרומית, זה משהו כמו 700 קילומטר. מה? מה שאין כן, בין קוטה לבין חרן יש משהו כמו 100 קילומטר. יותר סביר, נכון? הם מסבירים שאור כסדים נקראה על שם תקופה מאוחרת ביותר, שהרי בזמן אברהם לא היו כסדים שם, היו שומרים. אבל באמת, בימי אברהם, הכסדים היו אז באזור ההוא, הצפוני. אז הם ירדו דרומה. כן, מצאו אור בעיראק, עיר ענקית מתקופת אברהם. אז כמה מפתה הוא לומר, אותה אור כסדים היא אור. כן? אני לא אומר שזה לא נכון, יכול להיות שזה כן נכון. אני לא אומר שאצל חז"ל יש מסורת שקוטה זה אור. ואם זה נכון, זה אומר שכשישראל יוצאים מארצם, יש אנשים מאור כסדים שבאים.
סוף סוף
מאור כסדים באו אחרי שאברהם עזב אותם. זרע אברהם נכשל, אז מביאים עוד משם. עכשיו, זה שישראל גלו לבבל, חז"ל אומרים, חזרו לחיק אימם. מה אתה אומר? נכון, אבל איך קוראים לאוכלוסייה הזאת? קוטים. למה? כי הם היו העיקר. אבל הם נקראים גם בשם שומרונים. הם השומרונים, הם הקוטים, עד עצם היום הזה הם קיימים. מעניין, השומרונים, טוב, היום יש קצת שומרונים. אומרים שחלק גדול מהערבים של כפרי השומרון באזור שכם הם צאצאים של השומרונים. אומרים, קשה לדעת, אבל יתכן. לא, מוסלמי עריות, זאת אומרת, הם... לא, כי אין אצלם המושג של מסירות נפש על העברה על דת. אצלנו יש מושג כזה, כן? אדם שמחייבים אותו לעבוד עבודה זרה או לעבור לדת אחרת, צריך למסור את הנפש. אצלם זה לא קיים, זה מסביר מדוע כשבאו המוסלמים והסלמו את כל האזור, אז הרוב בעצם עבר לאסלאם. אבל מימי בית שני, באזור שומרון, היו מיליון שומרונים. מיליון, זה לא סתם. ואותו מיליון עשר בצרות. כי פה נוצר לראשונה משהו מאוד מעניין. יש אוכלוסייה מאמינה בשם, ולא רק מאמינה בשם, מאמינה בתורת משה, ויושבת בארץ ישראל ואינם יהודים. ובתחרות עם עם ישראל. ככה היה בימי בית שני. מעניין, לא? מזכיר משהו. עכשיו מעניין, יש איזה יהודי מסובך בסוף ימי בית שני, כתוב ששאל אותו אחד הפרושים, מה היא כל התורה, מה כל התורה כולה? אמר, ואהבת לרעך כמוך. שאל אחד הפרושים, ומי הוא רעי? אמר לו, השומרוני הטוב. סיפר לו סיפור על אדם שהיה בדרך מירושלים ליריחו ונשדד על ידי שודדים. השאירו אותו פצוע, לקחו לו את בגדיו ואת כספו. עבר רומאי ולא טיפל בו, עבר כהן ולא טיפל בו, עד שבא איזה שומרוני, הרים אותו, טיפל בו, האכיל אותו והשקעו ונתן לו כסף ושלחו לשלום. אמר ישו, זה רעי. זה היה הסיפור הידוע באבנגליה. למה הוא לוקח דווקא את השומרוני בתור דוגמה לרעך ישו? כי את הרומאי ברור שישו לא רואה בתור אח עובד עבודה זרה. אבל מה שהוא רוצה לומר בזה שהוא לוקח גוי מאמין באמונת הייחוד, הוא רוצה בזה לפגוע במושג הלאומיות, שאין אחווה לאומית, יש רק אחווה של דעות. ולכן שם הוא אומר הרומאי ודאי לא בפנים, אבל גם היהודי הוא לא, אם הוא רשע.
זה אינטרסנטי, רק מי שעוזר לי
הוא רעי. לא, אבל אני רוצה להגיד, מי שמתגלה בקיבל מידות טובות. מידות טובות זה רעי. זאת אומרת, הסגולה הישראלית, ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא לא קיים. ויש פה כמובן שחיתות מוסרית עמוקה מאוד, בגלל שאם אינך מסוגל לפתח את האהבה של האחווה, אז גם אהבה אחרת היא לנטיבית, היא לנאמיתית. צריך קודם כל אהבה של האחווה, של האח.
רגע, אתה מדבר עכשיו מצד מה שצריך להיות?
מה שצריך להיות, מה שראוי להיות. כן, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת וכדומה. נכון? שאם אינך מסוגל לדאוג לעצמך, אז דאגתך לזולת היא בריחה מעצמך. כן. אבל זה נאמר בצורה רומנטית, שיכולה לעורר את החמלה. כן. זהו, אז זה כנראה אחד המקורות לזה שכבר אצל ישו הרעיון הזה של ביטול הזהות הלאומית כבר היה קיים, אם נאמר שהסיפור הזה הוא באמת היסטורי.
זה מסביר, זה שומרני, הוא התייחס
לתפקיד
יהודי.
לא כך ברור. היה אז מאבק לאומי על הארץ. מה? אתה אומר?
היום זה מאוד חזק, אבל היום זה
בקרב השמאל הישראלי. זאת אומרת, אותו רעיון קוסמופוליטי, יש לו שני ביטויים, אחד חילוני, אחד דתי. כשזה חילוני קוראים לזה שמאלנות, כשזה דתי קוראים לזה נצרות. אבל זה אותו יסוד מבחינת הנפש. ויש נצרות חילונית, אפשר להגיד, קוראים לזה שמאלנות, או קוסמופוליטיות, בעצם. אז זה מתחיל מפה, זאת אומרת, כשישראל גלו מארצם, אז באמת התחיל הרעיון. עכשיו מעניין, על עשרת השבטים מסופר הגמרא במסכת פסחים, שהקדוש ברוך הוא בא להושע בן בארי, שהיה נביא דווקא בממלכת הצפון, אמר לו, בניך חטאו. אמר לו הושע, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך, העבירם באומה אחרת. כלומר, הוא הראשון שניסח את הרעיון הנוצרי, הושע בן בארי, נכון? זוכרים את זה, לא? במסכת פסחים, שהושע בן בארי התפתה לרעיון הזה. ואז בעצם מה קרה? בגלל קללת חכם אפילו על חינם היא באה. אז קרה, הועברו ישראל לאומה אחרת וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, ובמקומם באו השמונים.
הרב,
ישראל
הוא לא הראשון שהביא את הרעיון.
מי עוד?
אליהו הנביא. הוא
לא אמר אעבירם באומה אחרת, הוא אמר אין, זהו, הוא לא אמר תיקח אחרים. הראשון שאמר תיקח אחרים זה היה הושע בן בארי. זה היה חילוק, שמע, זה כזו שקדוש ברוך הוא עשה לו איזה תרגיל כדי להעניש אותו על זה.
אבל איזה נקרא אעבירם באומה אחרת?
אפשר להבין, תיקח אומה אחרת במקומם, או כמו שרבי צדוק מלובלין מסביר, תיקח אותם, תעביר אותם דרך אומה אחרת. כן, שמתבוללים, לא, שהם יתבוללו בעמים האחרים.
או להעביר אותם דרך עם אחר.
מי אמר שעם אחר זה מתאר?
תירוף.
בסדר, יכול להיות גם. בסדר. מה?
אז מה שאתם
פה אומרים
לא
קרה,
אם אנחנו
מדברים.
להעביר
דרך
עם
אחר, אז
לא אמרנו כך שכך שדיבורים. נכון, נכון. עכשיו ילדיה
עוברים דרך
השם. טוב. ויהיה מלך אשור מבבל ומכותה ומעבה ומחמת. וספרוויים, ומי ספרוויים, סליחה? ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישו בעריה. ואיפה הוא שם את ישראל? בחלוח וחבור וערי גוזן, נכון? זאת אומרת, השיטה האשורית היא העברה, ההגליה. אחלה, כן? עושים אחלה. יותר טוב מהשמדה, אחלה. מה?
חנספר.
ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם, וישלח השם בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית התושב בערי שומרון לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישלח בם את האריות, ואינם ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. שהשאלה היא כך, האם האמירה שהקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ דווקא, זאת אמירה קוטית או אמירה שהתנך מסכים לה? השאלה האם התנך גם מסכים לה. אז יש אחד שכתב מאמר בזמנו לפני 40 שנה בערך, אמר כן, הרעיון שיש אלוהות גיאוגרפית זה רעיון אלילי, ולכן אלוהי הארץ נאמר בפי הגויים שבאו. הרב ציודה קוק ענה, הביא עשרות מקורות מתוכנו, שלא כך, שאלוהי הארץ זה רעיון יהודי. למשל בפרשת חיי שרה, אברהם אבינו אומר, תשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. וכאשר אליעזר אומר, ואם האישה לא תרצה לבוא, אומר לא, השם אלוהי השמיים אשר לקח אני מבית אבי ומארץ מולדתי וכו'. זאת אומרת, כשאברהם מתאר את עצמו בארץ, הוא קורא לקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, וכאשר הוא מדבר על עצמו בחוץ על הארץ, הוא אומר אלוהי השמיים.
השאלה אם הארץ לא באופן כללי, הארץ ואלוהי השמיים, לא ארץ ספציפית.
אז למה כשהוא מדבר על עצמו בחוץ על הארץ, הוא קורא לקדוש
ברוך הוא? הדת מנותקת מהארץ.
זאת אומרת שאין שהקדוש ברוך הוא לא אלוהי אותה ארץ. אז אתה אומר דברי רש"י, רש"י אומר שכל זמן שאברהם היה בחוץ על הארץ, הקדוש ברוך הוא לא היה ניכר בארץ, היה רק אלוהי השמיים. בא אברהם לארץ ישראל, הפך את הקדוש ברוך הוא לידוע בעולם כולו, אז הפך אותו לאלוהי הארץ. זה דברי רש"י. רמב"ן שמה אומר לא, שאומר שהקדוש ברוך הוא אלוהי הארץ, אלוהי ארץ ישראל בייחוד. בייחוד, בייחוד, כן? הוא מביא את הפסוק הזה. גם עם בן עזרא. נכון, אבל יש מחלוקת מעניינת. יש גמרא אומרת ככה, שמשנה מקום משנה מזל, מנין שנאמר ואשחה לך לך וכולי אל הארץ אשר אראך ואשחה לגוי גדול. מכאן שמי שמשנה מקום זה משנה את מזלו, שפה הוא לא היה יכול להוליד, ושם כן מוליד, כן? והגמרא שם אומרת שזה מחלוקת. הגמרא אומרת, לא, אידך אמר, זכותה דארץ ישראל גרמה לה. זאת אומרת, שלפי המפרש הראשון בגמרא, זה לא זכות הארץ, אלא עצם זכות התנועה. זו ששינתה את גורלו של אברהם, והשני לא, זכותה של ארץ ישראל.
אז מה אומר דוד המלך שאמרו לו, לכבוד אלוהים אחרים?
אז יש מה, כן, נכון. כל אדם בחוץ על הארץ, אז אני אגיד לך, הרמב״ם, הכוונה, במקום שבו אין תורה. יש סתירה בין הרמב״ם במשנה תורה, לבין הרמב״ם ב... לא זוכר איפה, אולי בגרת תימן. שם אני אסביר שמה זה לך עבוד אלוהים אחרים, שאומר שאמרו ל... לא, סליחה, בין הלכות דעות לבין הלכות מלאכים. שבהלכות דעות שמע הרמב״ם אומר שצריך תמיד לחיות בין החכמים והצדיקים, שהרי דוד המלך כשאמרו לו לצאת אל מקום שבו אין תורה אמר גרשוני, היום מסתפר בנחלת השם ומור לכבוד אלוהים אחרים, ואילו בהלכות מלאכים הוא אומר את זה על ארץ ישראל. משהו שיש גם יסוד מוסרי לדבר, אז יש נזק.
אני חייבת להיות בשקה,
זה מלאכי חוץ לארץ, וזה מארץ ישראל, איך הוא
אומר לו,
לך לך לארץ ישראל,
איך
איך
הוא
מונופול,
יש
לאלוהי
חוץ לארץ,
לא, אלוהי השמיים,
אלוהי השמיים.
זה אלוהי השמיים שולטים
בכל מקום?
כן, בארץ נקרא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ.
אז אלוהי השמיים
והעבירו
אותו
לרשותם של אלוהי הארץ? זה אותו אחד, עד כדי כאן.
מה שאנחנו אומרים
בעלינו לשולח
עכשיו
בשמיים
מעל
ולארץ
מתחת אין עוד, אין עוד
אפשר
להגן, זה עדיין לא
הוא מושב יקרו בשמיים בגובהי מרומים,
בארץ מתחת אין עוד, עדיין לא בארץ, זה עתיד לבוא,
והשבות האלה בבך, זאת אומרת בסוף אתה מגיע להכרה, זאת אומרת זה מאמץ להביא אותו לארץ,
זה משהו גם בארץ הוא עדיין לא אלוהי
הארץ, זה מחלוקת אילה שמיה והרעה כן בקדיש, אם הוא שמיה והרעה או לא אומרים והרעה, מחלוק את הפסוק.
זה ככה שאלוהי השמיים ינוכי לזכם כדי
שיהפך לאלוהי הארץ. זה בדיוק מה שאומר רש"י, זה מה שאומר רמב"ן. טוב, אגיד אלוהי הארץ לכל פנים זה אמירה תנ"כית, זה גם מחבר התנ"ך מקבל את זה, לא רק הגויים האלה. ויצב מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, וילכו וישבו שם ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון וישב בבית אל, והיא מורה אותם איך יראו את השם. עכשיו אני לא מבין, הכהן הזה שהביאו זה כהן מאיפה? משומרון, שיושב בבית אל, איפה שהיו העגלים, אז הוא מלמד אותם את משפט אלוהי הארץ. הביאו אותו מבבל, אבל איזה מין כהן זה? זה כהן של ממלכת הצפון.
אז הוא רק מלמד אותם איך יראו, לא איך
יראו. יכול להיות, כן, אבל כל פנים זה אומר שעבודת העגלים של ממלכת הצפון לא הייתה עבודה זרה, הם היו עובדים את השם, רק שהיו קצת עגלי זהב פה או שם. טוב, זהו, במסכת ראש השנה, כן.